כלכלי עם צבי טסלר.
ועוד 5 דקות, אתם על שטח כלכלי, התוכנית שבה אנחנו מדי שבוע עושים סדר בכל מה שקשור לכלכלה, צרכנות, שוק ההון, ובעיקר נושאים חברתיים, מה שנוגע לכיס של כל אחד ואחד מאיתנו. והשבוע, כרגיל, אנחנו עוסקים הרבה מאוד ביוקר המחיה ובדרך של גופים שונים ומשונים, החל מגופים ממשלתיים, בנקאים וחברות, להיכנס אל הכיס שלנו ולהשאיר אותו ריק מחודש לחודש בעקבות אותה יוקר המחיה, עליית ריבית, הרבה מאוד נושאים לפנינו. וגם החברה הגדולה בישראל מחליטה להעלות מחירים, תנובה, ונתקלת בתגובה צרכנית עיקשת שגורמת לה לעצור. ננסה להבין לאיפה זה הולך ומה אנחנו הצרכנים יכולים לעשות כדי להשפיע על היוקר המחיה ועל היוקר הבלתי נסבל שמשפיע על כולנו. כל זה בשעה הקרובה, גם ענייני תעופה וענייני תעופות ולא מעט נושאים ככל שנספיק. עורך אותנו כרגיל אייל ראובן, המפיק הוא שלמה פולק, על הביצוע הטכני אוריה וולמן. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. הרגלנו, אנחנו פותחים בכותרות של השבוע, אומרים שלום לחיים גיל, ערב טוב.
מצוין.
הפרשן הכלכלי והאסטרטג, ומה נפתח? הריבית, נכון? זה המשקולת הגדולה שיושבת על צווארם של רבים. תשמע, קודם כל, מי מהמאזינים שלנו שעוד לא עשה את זה, כדאי שיעשה את זה. כי אם אתם משלמים משכנתה, תתחילו מזה, תבדקו. כמה זה עלה בחודשים האחרונים? סביר להניח שאתם תשלמו כבר מהחודש הבא במצטבר, אחרי כל העליות, עוד 700, אפילו 1,000 שקלים, יש גם 2,000 שקלים, תבדקו.
אפילו 1,000 שקלים, כן.
כן, במשכנתאות גדולות יותר זה אפילו עוד יותר גבוה, תבדקו כמה עלות המינוס שלכם, כמה עלות ההלוואות, אבל בוא תגיד לנו אתה, עד כמה הצעד הנוכחי שעלייה של 0.5% מפתיע?
תראה, אני חייב להגיד שבנק ישראל התחשב בנו, ובמקום להעלות את הריבית ב-3.25%, אלא אך ורק ב-0.5%, כל הכבוד. למה הוא מסתפק ב-0.5%? משום שמתחילים לחוש את ההשפעות של העלאות הקודמות, וזה מתחיל לחנוק את המשק. זה גם אמור לחנוק את המחירים, וזה בעצם המטרה של בנק ישראל, וזה התפקיד שלו, לשמור על יציבות המחירים. אבל מצד שני, בדרך כלל, כשמצמצמים צריכה, בעקבות ריבית גבוהה, אז מצמצמים גם צמיחה, משום שבעלי עסקים לא מפקיעים, כפי שמשקיעים בשעה שהכסף זול.
אבל רגע, תסביר לי שנייה, עוד לפני כן, עוד לפני שנבדוק איך לא פוגעים בצמיחה. אם עלייה כזו חדה, אגב, הסתכלתי אחורה, הלכתי עד שנות ה-90, לא הייתה עלייה כל כך חדה, של יותר מ3% בתוך תקופה, אז פעם אחרונה זה נפרד על שנתיים. וזה היה פחות מ3%.
ופה אנחנו מדברים על פחות, שבעה חודשים נאמר.
כן, אז השאלה היא, היית מצפה שאם החברות יראו שההכנסה שלנו קטנה נטו, כי אין לנו בסוף החודש מספיק כסף, אנחנו עלולים להוציא פחות על צריכה, הם היום אומרים להוריד מחירים, ובינתיים אנחנו מתמודדים עם עליות מחירים, עליות מחירים, עליות מחירים, וזה לא נראה הסוף באופק. איך זה מסתדר?
אז בוא ברשותך נדלג כבר לכותרת אחרת שאנחנו היינו אומרים לדבר עליה בהמשך. הכותרת הזו היא שמספר יבואנים גדולים של מוטרי חשמל הודיעו שהם ייקרו את המחירים בסוף החודש, ואולי בתחילת החודש הבא, ב-15% ויותר, וכנראה שזה לא הסוף, זו רק ההתחלה. אף אחת מהן לא רוצה לייקר את המחירים. כולם רוצים למכור. תחרות מאוד מאוד גדולה בשוק. וברגע שמחירים מתייקרים, מה שקורה זה שנכנסים יבואנים אחרים ומנסים להתמודד עם מוצרים זולים יותר. הסיבה שהמחירים עולים זה משהו מאוד מעניין. בדרך כלל אינפלציה היא שיש עודף כסף בשוק. וכשיש עודף כסף בשוק, אז כוח, אז אנשים יותר קונים, וממילא גם הכסף, הערך שלו יורד. הבעיה פה היא לא עודף הכסף שקיים בשוק. בעיה פה שיש באמת עליות מחירים אובייקטיביות שלא קשורות אלינו. המקרה הזה, אינפלציה מטורפת של 83% בטורקיה, שרק הולכת ועולה מחודש לחודש. בינתיים אני חושב שבשנה וחצי האחרונות אנחנו מדברים כבר, לא, ב-12 חודשים האחרונים, בשנה האחרונה אנחנו מדברים על עלייה של מעל 150% במחירים בטורקיה. וזה ברור שזה משפיע עלינו. אין תל שספק, כל הרוב המוצרי חשמל.
זאת אומרת, חלק מהעליות הן בלתי נמנעות, ככל שמדובר על טורקיה, אבל מצד שני, יש ירידה בעלויות ההובלה, והשקל דולר בסופו של דבר גם לא אמור לגרום לעלייה. אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, הסיבה שהעלייה הפעם היא 0.5% ולא 0.75% כמו העליות הקודמות, בין היתר מיוחסת על ידי הפרשנים לזה שמודאגים מזה שהמשק במקביל לעליית המחירים נכנס להאטה בצמיחה. ועד כמה באמת החשש הזה מוצדק? זאת אומרת, עד כמה אנחנו בפתחה, אולי התחלנו סוג של האטה במשק, בצמיחה?
יש פה משהו, גם במקרה הזה יש לנו נתונים. יש לנו ברבעון הראשון של, ברבעון השני של השנה הייתה לנו צמיחה אדירה של 7.3%. וברבעון השלישי זה הצטמק כבר ל-2.3, וגם האבטלה מטפסת, היא בחודש הקודם, בחודש אוקטובר, היא כבר עומדת על 4.3, לאחר שתקופה היא עמדה באזור ה-3.8, שזה אומר שזה אפס אבטלה.
כן, אבל עדיין עלייה, זאת אומרת, כן, יש פה תגובות, השוק מגיב לעליות החדות האלה בריבית, ויש לזה השפעה?
השוק מגיב להעלאות הריבית הללו, ולא רק העלאות הריבית, תזכור, עסקים לא אוהבים אי-וודאות. ברגע שיש יותר מדי אי-וודאות, אז הם מתחילים לגדר את עצמם ולהגן על עצמם בכל מיני דברים. חלק מההגנה זה לפטר אנשים, חלק מההגנה זה להעלות מחירים, חלק מההגנה זה לצמצם כל מיני חשיפות לכל מיני דברים שעלולים להפיל אותם. כן, אז אנחנו נמצאים כבר במצב כזה. הנקודה היא שכשאתה משווה את זה למקומות אחרים, למדינות באירופה, בכלל למדינות המפותחות, המצב שלנו ברוך השם טוב מאוד.
המצב טוב, אבל עדיין, אתה יודע, אנשים צריכים לכלכל את עצמם בתבונה, וכרגע, אם ככה אני מסתכל, עושה איזה זום אאוט על ערוצי ההשקעות, אז נדלן, אנחנו מדווחים גם בימים האחרונים על המשך ירידות במחירות הנדלן, על יציאה של חלק מהמשקיעים, זאת אומרת, השוק הזה הולך למקום לא ברור, אנחנו רואים מצד שני את הריבית על הבנקאית קצת עולה. הקריפטו זה לא הסיפור ללכת אליו עכשיו, נכון?
ממש, ממש, ממש לא. אני חושב שיש בהחלט בעיה גדולה מאוד של אלטרנטיבות נכון להיום. אתה יודע מה? יש כאלה שקונים נדלן אך ורק בשביל לגדר את עצמם מפני האינפלציה. זאת אומרת, הם יוצאים מנקודת הנחה שבסופו של דבר, גם אם תהיינה ירידות כרגע, אבל אחר כך זה יעלה, כפי שכבר ראינו לכל אורך הדרך, שגם כשהיו ירידות דרמטיות, בסופו של דבר לא רק שהם עלו, הם עלו את עצמם. ואז הם אומרים, אוקיי, בואו נקנה כרגע דירה, ואולי לא נרוויח מהשכרה שלה, אבל אנחנו נרוויח בסופו של דבר.
וזו הסיבה שאנשים גם הלכו לקריפטו אולי כדי להגן על עצמם, אבל אנחנו רואים שהשוק הזה הוא יותר מדי מסוכן, בטח להשקעות צרות.
הקריפטו זה אשליה, וזה לא, זה כבר הרבה מאוד אנשים הזהירו. תזכור שהביטקוין כבר מגע כמעט ב-$70,000, והיום הוא עומד על 15,700, פחות $16,000, והוא ממשיך לרדת.
ולא ברור לאיפה זה. לחיים גיל, הפרשן הכלכלי והצדק. תודה רבה לך על הדברים.
ערב טוב.
ערב טוב. ועכשיו אומרים, תודה אוריה. עכשיו אומרים שלום לאורח המרכזי שלנו, האורח הראשי בתוכנית, גיא לרר, מגיש תוכנית הצינור, חדשות 13, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב גיא, ותשמע, אנחנו פונים אליך כאוטוריטה, כי היום אומרים להתייקר רוב מוצרי תנובה, אין כמעט בית בישראל שאין בו את מוצרי תנובה, והעלייה הייתה צריכה להיות בכמעט 5%. עד אתמול היה די ברור שמי שלא יעלה מחירים, רשת שלא תעלה מחירים, לא תקבל את המוצרים של תנובה, והיא תסתכן בזה שהמדפים שלה היו ריקים, והיום הפתעה, המחירים לא עולים והמדפים מלאים. אז אתה עומד, אתה מוביל את המחאה שבסופו של דבר מאפשרת את זה, אז בוא תספר לנו מה קרה מאחורי הקלעים.
תשמע, נותרה פה איזושהי ברית בין הציבור הישראלי לבין רשתות השיווק, כאשר רשתות השיווק הבינו שהאינטרס שלהם ושל הציבור זה לא לאפשר לכל ספק שרוצה לעלות מחירים אכן לעלות את זה, והם ראו, היה פה סיפור באמת מדהים בראשון בנובמבר, כאשר היה אמור להיות גל עליות ענק של יוניליבר ועוד כמה ספקיות גדולות כמו דיפלומט, קימברלי, סאנו, ופשוט הרשתות אמרו לא, והיו בטוחות שהציבור יזדעק מהחוסרים שיש, והנה יוניליבר אכן לא מספקת סחורה במשך שלושה שבועות, ואפילו מפעל גילו ש... אפשר להסתדר מצוין בלעדיהם, להושיט את היד, לקחת קורנפלקס של רמי לוי, קורנפלקס של שופרסל, אפילו קורנפלקס של אוסם, ואנשים לא מתלוננים ברשתות השיווק, ועכשיו באו ואמרו תנובה, למרות שאני רואה שזה באמת ספק ענק, באמת כאילו נשמע לכאורה שאין תחליפים למרות שזה לא נכון, והיו בטוחים שאי אפשר יהיה לעמוד מול תנובה, והגיעו שופרסל ואמרו לא, אנחנו לא נעלה מחירים גם במחיר של חוסרים, והגיעו שאר הרשתות, והבינו שהן חייבות ליישר קו, כי הן לא יכולות לראות בעת הזו ככאלו שמפקירות את הציבור בשביל הרצון להעלות מחירים או לשמור על מדפים מלאים.
ואתה מאמין שהמאבק הזה כמו שהוא עכשיו יחזיק לאורך זמן? זאת אומרת, תנובה לא תעלה מחירים?
אני לא יודע להגיד לך, אבל אני יודע להגיד לך שכל יום כזה, ואני רואה את זה ביוניליבר, גורם לאנשים לשנות את ההרגלים שלהם ולהבין שאפשר להסתדר בלי. הרי מה קורה בתנובה? המחירים המפוקחים הם מפוקחים, אז הם לא עולים. מוצרי בסיס, יש לך במחירים המפוקחים, במוצרים המפוקחים. מוצרים מפוקחים ממשיכים להגיע לסופר. ובמוצרים לא מפוקחים, בוא, תן לך חדשות. לא כל כך חסר תחליף. זאת אומרת, יש לך גבינה צהובה עמק. קודם כל, אתה יכול לקחת את אותה גבינה במעדניה במחיר מפוקח. ודבר שני, יש תחליפים, יש גבינות של ווילי פוד, יש גבינות שמביאים מפולין, יש יופי של תחליפים, אני חושב שהפחד הגדול צריך להיות של הספקים ושל חברות הענק, שיודעות שהציבור יכול להתחיל ללמוד, שיכול להסתדר בלעדיהן, והפחד צריך להיות אצלהן בכלל, לא אצלנו.
אגב, אני חייב להגיד לך, באמת, כמי שעושה קניות כל שבוע, ורואה כבר במשך חודשים את המדף של הדגני הבוקר של תלמה ריק, כשאני קונה באושר עד זה כבר נמשך הרבה מאוד זמן, עכשיו זה כבר גם ברמי לוי ברשתות נוספות, אתה לא רואה איזשהו תסכול של אנשים, וכן יש שיח שאתה רואה אותו, אני רואה את זה גם אצלי בבית וגם אצל אחרים, שאגיד כן, אין מה לעשות, אנחנו קונים משהו אחר, כי כרגע זה הם החליטו לעלות מחירים, ויכול להיות שיש פה איזשהו מהלך הרבה יותר גדול שמחנך מחדש אותנו ואת היצרנים, אולי שכפול של מה שהיה במחאה לפני עשור.
חד משמעית, אני חושב שזה אפילו מהלך עמוק יותר פה, מכיוון שהוא מציע אופציות פרקטיות כמעט לכל מדף בסופר. ואם אתה עכשיו קנית קורנפלקס אחר, והילדים שלך התרגלו אליו, מה שיקרה שכשיוניליבר יחזרו, אחרי שהם יתקפלו, או שהרשת יתקפל, זה פחות משנה. הילדים שלך כבר יישארו עם הקורנפלקס שקנית ב-10 שקלים ולא ב-20 שקלים. לא עכשיו אפילו אתה יודע, פתאום אנחנו רואים קורנפלקסים, תקשיב טוב, ב-4.90 ו-5.90. קרפור מביאים קורנפלקס ב-5.90. נניח שהוא סביר, אתה יודע, הוא מספיק טוב לנתחים עצומים באירופה, אין סיבה שהוא לא יהיה טוב לפה. נניח
שהקורנפלקס... וזה מחיר הפסד או שגם בזה מרוויחים?
ממש לא, ממש לא, זה מחיר, זה המחיר. זאת אומרת, צריך קצת להפנים שכשהם אומרות, אין לי ברירה, אני אפסיד, זה חזיון תעתועים ענק, הרי תנובה שהייתה הנאה יחסית, צריך להגיד לזכותה, יחסית נתונה לניסיונות האחרים שראינו פה בשבועות האחרונים, תנובה אומרת, אין לי ברירה, עלו לי המחירים והכל, אז אין לה ברירה, אבל היא חילקה דיבידנדים של מאות מיליונים השנה, זאת אומרת, 100 מיליון היא חילקה רק לפני חודש, 200 מיליון בתחילת שנה, לזה היא תמיד יהיה את הכסף, אבל לנו, להגיד לנו אין לנו ברירה, זה הם אומרים. לכן צריך טיפה לשנות את סדרי העדיפויות, להבין שאף חברה ענקית לא מפחידה, אף חברה ענקית לא תיכחד, הכל יהיה בסדר, רק קצת שפיות, זה מה שאנחנו מבקשים.
אז אני רוצה רגע לנסות להקשות אליך, גיא, אחרי הכרת הטוב, כי בסופו של דבר אתה חסכת לי ולהרבה מאוד אזרחים, הרבה מאוד כסף מדי חודש בחודשים האחרונים, אני כן רוצה להגיד לך, יכול להיות שהלכת לפתרון הקל, אולי יש שיאמרו הפופוליסטי, ללכת על תנובה שמעלה 5% כשהחלב הגולמי עולה לה ב-25%, במקום ללכת מול מי שמאפשר את הקרטל בעולם החלב למשל, מול מי שמונע יבוא חופשי, מול מי שמאפשר את אותו מונופול.
בוא תגיד לי אתה עכשיו מי שרי האוצר והחקלאות, שהם צריכים להיות הכתובת לשוק החלב, ואני אפנה אליהם בשמחה. אני פשוט חושב שכרקע אין לי מי לדבר, ודרך היום לא ממש היה בממשלת מעבר. אני חושב שברגע שיהיה שר אוצר קבוע, שר חקלאות קבוע עם תוכנית סדורה, בהחלט צריך לעשות, בהחלט צריך לתקן את שוק החלב, חד משמעי זה מה שצריך להגיע מהממשלה. אבל זה מה שהם עשו, הם הלכו עכשיו לעלות מחירים עוד לפני שיש ממשלה, כי הם לא ניסו לחפש את הפתרונות המערכתיים בשביל עצמם. הם נפלו ישר על הציבור. אם הם היו אומרים, אוקיי, אנחנו נחכה טיפה שתקום ממשלה, ננסה לבקש פתרון לשוק החלב באופן כולל, כי באמת צריך פתרון כזה, אז הייתי אומר בסדר, אבל דווקא בגלל שהם הלכו לאנשים על הראש עכשיו, אז צריך את הפלסטר הזה עכשיו. זה לא אומר, תראה, אנחנו כל הזמן קוראים בכל תחום שאנחנו מתעסקים איתו, למה שאנחנו קוראים הקומה השנייה. מה הלאה, איך פותרים את זה באופן מבני? אנחנו עובדים עם לובי 99, שזה חבורה של אנשים מצוינים שפועלת בכנסת ובוועדות כדי להעביר דברים שבאמת ייתנו תיקון לטווח ארוך. בנושא הזה, כרגע בלי ממשלה, אין משהו ברמה המיידית שאפשר לעשות.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, גיא, כי תראה, מבחינת... זה מצטלם מצוין, מחאה בסופר שפוגש אותנו כל שבוע, אבל יוקר המחיה פוגש אותנו בעוד הרבה מאוד מקרים, במוצרים, בשירותים, שמתייקרים כמעט בכל דבר שאנחנו נוגעים בו, ואנחנו בהוצאה החדשית שלנו הוא עולה, ושם אולי זה פחות פופולרי לצאת נגד, או להחרים.
תראה, זה לא שזה לא פופולרי, זה שבשיטת העבודה שלנו, במה שהצלחנו לייצר, להפוך לאפקטיבי, שזה קריאה שלנו עם הציבור, אתה יודע, יש לנו 2 מיליון עוקבים ברשתות החברתיות, וזה הכוח. אם לא היה את העוקבים האלו, לא היה שום אפקטיביות לאף פעולה. אני לא יכולה להיות נניח נגד חשמל או דיור, כיוון שאני לא יכול להגיד, ממחר אנחנו כולנו עוברים לחברת חשמל אחרת, עד שמחירי החשמל ירדו. אפשר להוציא קריאות כלליות כאלה, אבל זה לא השיטה. השיטה שלנו היא לעשות דברים אפקטיביים שהחברות מרגישות מיד בכיס שלהם, וזה בדרך כלל גורם להם לפעול או להתקפל, דברים שקשה לעשות במקומות אחרים. להגיד לך שפחות כואב עליות בחשמל, במים, בארנונה, ממש לא. זה כואב באותה מידה, אם לא יותר, אבל פשוט מצאנו איזשהו שטיק שהוא יעיל, אז אנחנו עובדים עליו.
אז זה עובד. אז אני רק רוצה לשאול אותך לסיום, ככה סיפרת שאתה מדבר עם רמי לוי יותר ממה שאתה מדבר עם רעייתך בימים כאלה, כחלק מאותו מאבק, ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה מסביר בעצם, אחרי שיוניליבר חטפה כל כך, אתמול פרסמת מחזור שבועי של 12 מיליון שקל, זה קצב של מאות מיליונים בשנה, המחירות הדגני הבוקר שהם נחתכו ב-50%, איך חברה אחרת שרואה את זה מול העיניים ואומרת, אני גם אכנס לתוך האמבטיה הרותחת הזאת ויקבל את הקביעה של החיים?
שאלה מעולה, ואני מקווה שהשאלה הזאת נשמעת היטב במשרדי תנובה היום.
אוקיי, אתה אומר, בסופו של דבר, הם אלה שיפסידו במאבק הזה ולא הציבור, הציבור יסתדר.
כן, תראה, אני חושב שבאמת במקרה של תנובה, באמת, הפתרון צריך להיות פתרון אמצע. זאת אומרת, כן, יש פה מקום ללכת לקראת החברה הזאת ברמה של להבטיח לצעדים ממשלתיים. כן, יש מקום אולי לקבל עלייה מסוימת. וכן יהיה כואב הלב, ממש להחרים מוצרים או לגרום לה לפגיעה ישירה, כיוון שתנובה מה לעשות, היא חברה שהיא חיה בתוכנו, אתה יודע, לעשות מחאה נגד דיפלומט.
הרבה מאוד עובדים ישראלים, כן.
כן, שזה חברה של יבואנים, שבסך הכל גוזרת עליך הרבה מאוד כסף, שכולו הולך לכיס של הבעלים, זה היה מאוד מאוד קל, ואפילו צודק. זה מאוד מאוד קשה, אבל אני חושב שאם הם לא יתעשתו, אז באמת לא תהיה ברירה, ואגב, לא, זה לא אומר חרם שיפגע בהכרח... בייצור שלה, אלא חרם שאולי ייקח את הציבור לקנות יותר אורק מפוקחים, ופחות את המוצרים שהם באמת הרווח הנקי שעליהם היא גוזרת עלינו קופון מוגזם לטעמי, וזה יכול להיות מחאה אולי אפילו יותר מקורית.
ואני חוזר פה על מה שאני אומר לא מעט תוכניות. חברים, הכלי בידיים שלנו, אם כשאתם נכנסים בפעם הבאה לסופר, אתם תבדקו ותצ'פרו את היצרן שנותן לכם מחיר זול יותר ותקנו אותו, אז הכל ייראה אחרת. ברגע שהקנייה תהיה יותר מוטת מחיר ופחות מוטת מותגים.
ובוא אני אגיד לך עוד משהו שהוא מופנה ישירות לציבור החרדי. כשאני עולה אצלכם ברדיו, אז זה מלחיץ אותם במיוחד, כי הם יודעים שברגע שהציבור החרדי נכנס לאיזושהי הבנה מול חברה גדולה, ואיזשהו רצון לא לקנות מהם, זה עוצמתי מאוד, וזה מלחיץ אותם מאוד, ואנחנו ראינו את זה גם בסבבים קודמים. ברגע שחלחלה ההבנה בציבור החרדי, הקרב נגמר, כי הם יודעים שזה עוצמתי שם. ולכן אני קורא גם לציבור החרדי לעקוב אחרי הפרסומים, להיכנס, לראות, להבין את הכוח, לא צריכים אותי בשביל להבין את הכוח שלנו, להבין כמה זה יכול להיות יפה לשלב כוחות יחד, באמת למען הצרכן הישראלי בכל בית בישראל.
גיא לרר, תעשה ותצליח, תודה רבה לך על הדברים. נמשיך
לעקוב אחרי הפרסומים.
תודה. פרסמות ונחזור.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר. בלק פריידיי הגיע למקימי. עד 50% הנחה על כל קולקציית החורף החדשה. הזדרזו וטענו מהמבצע המדהים. רק במקימי. לחברות מועדון ומצטרפות חדשות בלבד. מקימי, סי אופנה,
מקימי. אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
בחורף הזה את מתחדשת עם הקולקציה של רחל סיטבון. רחל סיטבון, מבחר גדול של שמלות יוקרתיות לשבתות ואירועים. ייעוץ והתאמה אישית מגיל שנה ועד מידות גדולות. ועכשיו במבצעי בלק פריידיי שאסור לפספס. פריט שני ב-50% הנחה, למעט פריטים שלא משתתפים במבצע. בני ברק, מארשל 3, פינת רבי עקיבא. ירושלים, קניון רמות, קומה 3. 073-729-71 96.
אמא שלך מסכימה לך לשבת על הספה?
בטח.
היא מסכימה לך לצבוע דפים על השולחן?
ברור.
והיא גם מסכימה?
מה, לגעת בשידה?
מסכימה. אז אפשר לבוא לכם?
בית זה לא מוזיאון. איקאה מציעה לכם מגוון פתרונות לחיים נוחים, עם ריהוט מעוצב במחירים משתלמים. איקאה.
משפחה לילד מיוחד, רשת שתילים לצדכם.
שלום, כאן תמר וולקן, קליני תקשורת בגן שתילים בתל ציון. הדרך המשמעותית ביותר שבה ילדים רוכשים שפה היא על ידי חשיפה. והאנשים המרכזיים שחושפים את הילדים לשפה הם ההורים. כל פעולה יומיומית ורגילה שלנו מכילה המון ידע שפתי. שמות עצם, פעלים, תארים ומושגים שונים. חשוב בתור הורים להשתמש בפעילויות השגרתיות כהזדמנויות לרכישה ופיתוח שפה. אם ניקח לדוגמה את זמן האמבטיה, נוכל לשים לב להמון שמות עצם, פעלים ותארים שאפשר להשתמש בהם. למשל, לחפוף, להסתבן, לשטוף, לנגב, חם וקר, יבש ורטוב ועוד ועוד. הנקודה היא פשוט לדבר על מה שאתם עושים כרגע. כך תרחיבו באופן משמעותי את תוצר המילים של ילדיכם. בהצלחה.
מוגש כחומר למחשבה משתילים, רשת בתי ספר וגני ילדים לחינוך מיוחד.
גריידור, תעשיות אלומיניום וברזל, סורגים, מעקות, חלונות אלומיניום, גדרות ושערים, פרגולות אלומיניום וסגירת מרפסות. 1-770-70-29.
פשוט אשר בנחל, דברי הצדיק מיבנאל, בחנינה בזאת, לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אני לא יכול להיות איזה דבר. 4 שנים התחתנתי, אין לי דירה, אני חייב להתפיס את זה. ובאמת אני רוצה לראות את הצדיק איך שהוא תפלל עליי. תוך חודשיים ברוך השם, זכיתי דירה, עשיתי חוזה ברוך השם, נס, ויש נס.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
בזכותכם אנו לא מפסיקים לפדות שבויים ולהציל נפשות. עשרות נשים וילדים חזרו בזכותכם גם החודש לעם ישראל ופתחו בחיים יהודים חדשים. בשמם אנו רוצים לומר לכם תודה. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבית 9234.
אנחנו בפמפרס יודעים שכשהחיתול יבש יותר, הם ישנים טוב יותר. וגם אתם. חיתולי פמפרס מעניקים לתינוקכם עד 12 שעות של יובש והגנה בזכות שכבת הספיגה הנוספת. לא פלא שפמפרס הוא החיתול הנמכר ביותר בעולם. פמפרס, ללילות יבשים.
יזמים ויזמיות, יש לכם רעיון גדול למיזם טכנולוגי? אפשר לחכות ולחכות עד שיגלו אותו, ואולי הוא יצמח למשהו גדול. ואפשר להאיץ. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה משיקה מחזור חדש של מעופטק, תוכנית מאיצים טכנולוגיים. המיזמים שיתקבלו יוכלו ליהנות ממעטפת מקצועית ותומכת, מליווי אנשי הייטק, מחשיפה למשקיעים ועוד. לפרטים ולהרשמה, האיצו לאתר מעופטק. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית, כפוף לתנאי התוכנית.
עכשיו איתכם
שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חמש וחצי עכשיו בשטח כלכלי, אומרים שלום לדוקטור רן ניסן.
אהלן.
אהלן, יושב ראש המערך הקליני של ארגון התרופות, ואנחנו רוצים
לדבר איתך על... ארגון הרוקחות.
אנחנו רוצים לדבר איתך על שני נושאים, קודם כל בתחום הזה של הרוקחות והתרופות. אחד זה המחסור המתמשך בתרופות, ואנחנו... מתעדכנים כל הזמן מתרופות לשיכוך כאבים, אבל גם על תרופות נוספות. מצד אחד אתם מרגיעים, אומרים לא, הכל בסדר. מצד שני, אנחנו מקבלים דיווחים גם אתמול פורסם בחדשות 12 מבתי החולים, ששם חסר תרופות. אז מה המצב כרגע? עד כמה באמת יש מחסור בתרופות שאין להם תחליף?
אז נתחיל מזה שנושא של חסרים בתרופות זה לא משהו חדש. אנחנו כבר מתמודדים אותו בבתי המרקחת, גם בבתי החולים וגם בקופות כבר הרבה מאוד זמן. ולגבי השאלה של, זאת אומרת, האם זה משהו שהוא אקוטי, אני יכול להגיד לך עוד פעם שבאמת נקודתית פה ושם יש חסרים של תרופות מסוימות, אבל במרבית המקרים הקופות מתמודדות עם זה, אם מדברים על קופות החולים מתמודדות על זה, זה שהן מביאות כל מיני תרופות חליפיות, מה שנקרא גנריות, מהעולם לישראל. ולדי כך בדרך כלל צריכים להתמודד עם הבעיה, ככה שבמרבית המקרים אין באמת חסרים שהמטופל, מה שנקרא, נשאר ללא מענה תרופתי. במקרים המאוד מאוד חריגים שבאמת אין תרופה לגמרי להציע, אז עוד פעם יש תמיד אופציות חלופיות, זאת אומרת הרופא המטפל תמיד יכול לרשום איזושהי תרופה אחרת, לפעמים מאותה משפחה פרמקולוגית, מאותה משפחה טיפולית, כדי לתת מענה למטופל.
אבל זה לא תמיד ככה. שנייה, אני אתן לך לשלים. אני רק רוצה להגיד, זה לא תמיד ככה. קיבלתי רק אתמול פנייה של אדם שאומר לי, תקשיב, הרופא אומר לנו, התרופה הזו שהיא מקבלת כרגע, התחליף, אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע עליה, ואין לנו טווח ביטחון כדי לנסות איתה משהו חדש בגלל המצב של החולה, ולכן תעברו בכל בית מרקחת בארץ, תחפשו איפה יש את התרופה הספציפית, וזה לא המקרה היחיד, כן, פורסם אתמול על קלונקס, למשל, שחברת טבע היא משווקת הבלעדית שלו, ולפעמים התחליפים לא עושים אותה עבודה על אנשים מבחינת תופעות לוואי וכדומה.
אני מסכים איתך לגמרי, זה נכון מאוד שבסופו של דבר, כשאתה נותן תרופה למטופל, והוא כבר מה שנקרא התרגל אליה, הוא מגיב אליה בצורה טובה, לפעמים החלפה של תרופה או לתרופה אחרת יכולה במידה מסוימת לא לתת את אותו מענה, אין ספק. בסופו של דבר יש באמת וריאביליות או שונות באיך שאנשים מגיבים לתרופות מסוימות. בסופו של דבר זה, אני מסכים, זאת אומרת שהמצב הוא לא אידיאלי, אבל זה מה שאנחנו יכולים לעשות כרגע, ועם זה אנחנו מתמודדים. אנחנו המטופלים כמובן, שאני כמובן מבין את הקושי של מטופלים בנושא הזה, וגם כמובן של הרופאים שלפעמים נמצאים ניצבים מול המטופל. זה בסופו של דבר מה שאפשר לעשות. זאת אומרת, המצב הוא נתון, הוא לא תמיד בשליטת, לצערנו, הוא לא רק בישראל, הוא גם בכלל במצב של מחסור בתרופות בכלל, בכל העולם, ואנחנו מנסים להתמודד איתו כמיטב יכולתנו. אני כן מנסה בסופו של דבר להעביר את המסר, וחשוב לי שהמאזינים יקשיבו, שידעו שיש, שבמרבית, הייתי אומר, רוב מוחלט של המקרים יש מענה, או אפשר לתת למצוא חלופות, אפשר להתייעץ אם צריך עם רופא מטפל, עם הרוקחים שנמצאים ככה באמת בנקודת מפגש עם המטופל, לשאול אותם אולי באמת אם, כמו שאמרת, אתה בעצמך אמרת, אולי יש את התרופה המבוקשת באיזשהו בית מרקחת אחר, לא דווקא בבית מרקחת הרגיל שהם קונים בו את התרופות.
אבל ממה מנובע המחסור? זה מחסור אמיתי, כי מה? כי יש בעיה בייצור, יש בעיה בשרשרות ההספקה, איפה הבעיה?
אז יש פה באמת מגוון רחב מאוד של גורמים שתורמים לנושא הזה. קשה להצביע על גורם אחד באופן מלעדי שהוא אחראי, אבל זה מתחיל מבאמת מבעיות תפעוליות של מפעלים שונים של תרופות ברחבי העולם, מתמשך עם כל הנושא הזה שבאמת שאנחנו כולנו מכירים, כבר חווינו אותו, את נושא המגפת הקורונה שהשפיע על נושא התפעולי במפעלים, המשבר כרגע עם אוקראינה ורוסיה שגם כן מייצר
זה שורה של גורמים שבסופו של דבר יוצרים את צוואר הבקבוק הזה. רק נגיד, בעניין הזה, לפני שניגע איתך בקצרה בנושא נוסף, זה שיש את בתי המרקחת הקהילתיים, חברים לרפואה, ובריאות שווה לכל של יד שרה, שבדקתי מולם, וחלק מהתרופות שיש מחסור בהן, בזכות זה שהם לא תלויים בחברות התרופות, אלא בתרומות של אנשים, אז יש לפעמים מאות ואלפים של תרופות, אז אם חלילה יש מחסור, ואתם צריכים דווקא תרופה מסוימת, שווה לבדוק, כדי לקבל את זה בצורה בטוחה, בהתאם להמלצות הרפואיות. אני רוצה רק דבר אחד נוסף, בהמשך לדוח, דוח התוכנית הלאומית למדדי איכות, לרפואת הקהילה שמתפרסם היום, ישראל מובילה בעולם בשימוש באנטיביוטיקה. למה?
זה בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך שאני חושב שיש פה הרבה, גם פה יש מגוון סיבות. אני בסופו של דבר חושב שזה שילוב של לפעמים גם לחץ של המטופלים עצמם. זאת אומרת, הם מגיעים לרופא המשפחה לצורך העניין, ומאוד מאוד מבקשים לתת עם פתרון.
וזה משהו נורא ישראלי, שאני אומר לרופא, תקשיב, תרשום לי אנטיביוטיקה, תרשום לי מוקסיפן, תרשום לי...
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מוצאים, לפעמים הרופאים עצמם נמצאים, ניצבים במרכאות מול איזשהו לחץ מצד המטופלים כדי לקבל תרופה או מענה, ולפעמים הרופא, אתה יודע, הרופא חושב שהרופא לפעמים גם לא בטוח, זאת אומרת, גם הסיטואציה שלפעמים לא בטוח, האם כרגע הגורם המחולל, אם זה איזשהו חיידק באמת, שדורש טיפול אנטיביוטי, או אולי בכלל איזשהו וירוס.
שאליו אנטיביוטיקה לא תעזור בכלל.
נכון, ואז זאת אומרת, בסופו של דבר יש פה איזשהו נקודה שבה אי הוודאות הזאת, לפעמים עם הלחץ של המטופל יוצרים את המרשם לאנטיביוטיקה, באמת לשימוש להולם. אני יכול להגיד לך...
שפוגע בבריאות, בסופו של דבר פוגע במערכת החיסון, הצריכה העודפת של אנטיביוטיקה? כן.
נכון, בהחלט, זה יכול ליצור עמידויות לחיידקים, זה יכול כמובן יש לזה עלויות, זה יכול לייצר תופעות לוואי למטופלים וכן הלאה וכן הלאה. אני יכול להגיד לך שבבתי החולים לפחות כן מנסים להתמודד עם זה יותר, יש באמת יותר נושא של יותר פיקוח על רישום של תכשירים אנטיביוטיים כדי באמת להתמודד עם זה. בקהילה יש ניסיונות, יוצאי הנחיות, יש מידע בנושא הזה, אבל
אני רוצה רק לסיום לשאול אותך שאלה שתעשה לי רגע סדר, כי יש שאלה שאני שנים שואל את עצמי. פעם אמרו לי שאם הרופא נתן לך על פי הדיווח ב-50% בערך מהמקרים, האנטיביוטיקה לא היה חיידק, לא היה צורך באנטיביוטיקה. והשאלה היא, אם הרופא אמר לי, קח לי יתר ביטחון, תתחיל טיפול אנטיביוטי, ובינתיים תעשה תרבית או את הבדיקה שצריך לעשות, ומתגלים שאין חיידק. להמשיך בכל מקרה שבוע 10 ימים, או להפסיק באותו רגע? זה פעם אמור שאסור להפסיק.
אז זהו, זה גם כן תפיסה מוטעת שהיום אנחנו כבר יודעים שהיא לא נכונה. בהחלט, אם באופן ודאי נשלל הגורם החיידקי, אין שום צורך להמשיך בטיפול, צריך להפסיק אותו. ויכול להיות דרך אגב, שהרבה פעמים מראש, אם זה לא זיהום, זאת אומרת, מראש אולי צריך לפעול אחרת. זאת אומרת, אולי באמת לצייד את המטופל במרשם, ולהגיד לו, בוא תמתין שנייה, בוא תמתין לשיחת טלפון ממני, או לאיזושהי תשובה, לראות האם באמת זה חיידק, ואם כן, תתחיל את הטיפול. זאת אומרת, לעשות אולי פעולה קצת הפוכה, לא...
כדי לא להתחיל
ישר, אלא... בדיוק.
וחשוב לדעת שבחלק מהבדיקות, ובחלק מהמרפאות, יש אפשרות, תמורת תשלום סמלי, לעשות את הבדיקה המהירה יותר, שתקבלו תוצאה מהירה יותר, וככה תחסכו טיפול אנטיביוטי ש... אם הוא לשב, הוא פוגע בכם ובמערכת החיסון שלכם. דוקטור רני סן, יושב ראש המערך הקליני של ארגון הרוקחות, תודה רבה לך על הדברים.
בשמחה, ערב טוב.
ערב טוב.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
בלק פריידיי הגיע למקימי. עד 50% הנחה על כל קולקציית החורף החדשה. הזדרזו וטענו מהמבצע המדהים רק במקימי, לחברות מועדון ומצטרפות חדשות בלבד.
מקימי סי אופנה, מקימי
היקון, החם וצאו לדרך.
עכשיו בהגרלת הבונוס של בית חם, מצטרפים עד יום שלישי בחצות הלילה ויכולים לזכות בארבע דקות למלא את העגלה באושר עד ולצאת עם כל השלל. חייגו עכשיו כוכבית 9886.
מצטרפים לאלפי המשפחות שכבר בחרו במיני בר שבת המתקדם בעולם. ספיריט שבת מבית הדס. שימו לב, טאץ' בחול, מכני בשבת.
מחשבת מסלול מחדש? אחרי צעד או שניים שכבר עשית בקריירה שלך, את רוצה משהו אחר, משהו לנשמה, עם פרנסה מכובדת. הרשמי עכשיו למסלול הסבת אקדמיות לסיעוד בבית הספר האקדמי לסיעוד בלניאדו. השמה מיידית בעבודה למתאימות. מלגות לעומדות בקריטריונים 09-860-4778 09-860-4778.
אני רוצה לבשר לכם על השלב האחרון של שיווק פרויקט הקרקעות המיועדות לאפשרה בפרדס חנה קרקור של מלכה השקעות, החברה האמינה בתחום. ועכשיו רק 159,000 שקלים. מי שקצת מכיר יודע ששוק הקרקעות עולה. מלכה השקעות משמר עבורכם את עלות הקרקע ומציע את המחיר הכי משתלם. אין ולא תהיה עוד עסקה כזאת. חייגו כעת כוכבית 5751. כוכבית 5751.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
זוכים עכשיו בברכה הנדירה של מרן שר התורה לשמירה ולהגנה על ילדיכם. מרן רבי חיים קנייבסקי זכר צדיק לברכה אמר שבועות ספורים לפני פטירתו, השותפים בפדיון שבועים של יד לאחים להצלת ילדיו של הקדוש ברוך הוא יזכו להתברך בעזרת השם במידה כנגד מידה, שילדיהם לא יראו בשדות זרים. חייגו עכשיו ליד לאחים ותזכו לברכה הנדירה. כוכבית 9234.
שימו לב, נובמבר של אטרף בפעמית סטור. 5 ימים של אטרף ואתם מרוויחים עשרות פריטים במחירי אטרף. לדוגמה, 7 מכלים 2 ליטרים ב10 שקלים, סקיות אשפה ענקיות ב6.90 שקלים. פעמית סטור אטרף, אל תפספסו.
שלום לכם ולכולכם, כאן דקה, הרי התחזית.
לפי כל הסימנים הביומטריים והמשקעים הגיאומטריים, מתישהו הקיץ יגמר ויגיע
חורף!
שקע, תקע, אין צורך לחשוש מהחורף. אנחנו בחברת החשמל נערכים לקראתו, שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים צוותי גיבוי. ואתם, התריעו מפני עצים הקרובים לחוטי החשמל, דאגו לחיזוק דודים, עדניות וכל מה שעלול לעוף ברוח חזקה, והכינו אמצעי חימום תקינים. כך יהיה לנו חורף בטוח ונעים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
כתבנו מודיע, פיצוץ בכל המחלקות, אש של מבצעים, פגזים של מוצרים, הלקוחות מנצחים.
נלחמים בשבילכם בכל מחיר, ועכשיו יש חגיגה. לקוחות כרטיס אשראי יש, רכשו בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש, וטענו ממבצעי 2 ועוד 1 חינם. הזול מביניהם על מגוון ענקי של מותגים, ועוד אלפי מוצרים במבצעים אש. לדוגמה, קפה נמס טייסטרס ג'ויז 200 גרם ב17.90 שקלים בלבד. מארז ביצים מדיום 30 יחידות ב17.90 שקלים בלבד. פילה אמנון קפוא גודל 5-7 ב17.90 שקלים בלבד לקילוגרם. יש חגיגה, שני עד חמישי כ"ז עד למד בחשוון, 21-24 בנובמבר 2022, עד גמר המלאי. פרטים בסניפים. המבצעים למשלמים בכרטיס אשראי יש בלבד, מוגבל ל4 מימושים למשק בית לכל תקופת המבצע, כפוף לתקנון מועדון רשת יש המצוי בסניפים.
עכשיו איתכם שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שש עשרה דקות עכשיו לפני שש בשטח כלכלי, וכרגלנו אין אדם נפרד מחברו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכר. שלום רב שלמה אישון.
שלום וברכה.
טוב, ראש מכון קטר, כלכלה על פי תורה. יש הרבה נושאים כלכליים שאפשר לדבר בפרשת השבוע תולדות. מאה שערים שמצא יצחק, שלומדים מזה את ענייני מעשרות, ואיך מעשרים את המלח ואת התבן, אבל יש עוד הרבה דברים, אבל בוא נשמע מה הרב מצא בפרשתנו בעניין הלכתי.
אכן, אכן, אתה צודק, ישנם נושאים הלכתיים רבים בפרשה. אני רוצה לעסוק בנושא שדומה, קשור לנושא שעסקנו בשבוע שעבר, שאלה של קניינים. כן. הפרשה שלנו ישנה עסקה, עסקת מחירה, מחירת הבכורה, שסב מוכר ליעקב. המעניין הוא שהיום חלק גדול מהעסקאות הן עסקאות על זכויות עתידיות. כך מתנהלת הכלכלה המודרנית, אדם מוכר ורוכש זכויות עתידיות שעדיין אינן קיימות. העסקאות האלו הן מוגדרות בהלכה דבר שלא בא לעולם. ועל פי ההלכה לא ניתן להכנות דבר שלא בא לעולם. כך פוסק השולחן ערוך, וחוש משפט שימן רשתת, שאם אדם מוכר מה שתוציא השדה או מה שהוציא האילן, והמחירה נעשית בזמן שהשדה עדיין לא הוציאה את הפירות, והאילן לא הוציאה עדיין את הפירות, אז לא אמר כלום. כלומר, העסקה הזאת...
למה בעצם? מה הבעיה? אם אני מסכים ואתה מסכים, ויש עץ, אנחנו לא יודעים באמת כמה פירות יהיו, ואנחנו מוכנים להמר ולקבוע מחיר על סמך איזשהו ממוצע. מה הבעיה במחירה הזו מבחינה הלכתית?
כן, אז באמת יש שתי אפשרויות להסביר את ההלכה הזאת. האפשרות האחת, שיש פה חיסרון בגמירות דעת. כלומר, כאשר אתה לא רואה לפניך את הדבר כפי שהוא, אלא זה משהו עתידי, שהוא עדיין מופשט, עדיין לא בא לעולם, חסרה פה גמירות דעת של הצדדים, ולכן המחירה לא נכנסת לתוקף. לא יהיה אפשרות אחת להסביר, ישנה אפשרות שנייה, שאומרת שיש קביעה הלכתית שקובעת שקניין לא יכול לחול על דברים מופשטים, קניין יכול לחול רק על דברים מוחשיים, ממשיים, דהיינו בלשון ההלכה, אין לה קניין על מה לחול במצב הזה. ובאמת, השאלה הזאת של הטעם של ההלכה, יש לה השלכה גם מבחינת הסבר הקניין של הבכורה, וגם מבחינת התוקף של העסקאות שנעשות היום. משום שבשוט הריבש רצה להוכיח ממחירת הבכורה על ידי סב ליעקב, שאף על פי, או מביא שיש סוברים, שאף על פי שאדם אינו מקנה דבר שלא בא לעולם, אם נעשתה שבועה, אז הקניין תקף. שריקן הייתה גם שבועה.
גם בדבר שלא בא לעולם, זאת אומרת, אם אני נשבעתי, אבל זה מחירה, זאת אומרת, זה לא מתנה.
נכון, נכון, לא משנה. גם במחירה וגם במתנה, זה לא משנה. ההלכה דומה. הריבה שאומר שיש שאמרו כך, שהשבועה מועילה, והוכיחו את זה, ממחירת הבכורה, שהתוקף שלה הוא כתוצאה מהשבועה שסב נשבע. הריבה שדוחה את הראייה הזאת, אומר שאי אפשר להוכיח, ובכלל לא ניתן להוכיח משם, כי זה היה לפני מתן תורה, וייתכן שאז כן ניתן היה להקנות דבר שלו לעולם. והבקשה של יעקב מעשיו להישבע הייתה רק לרב חתימיתא, הוא ידע שאם יש לו עסק, ולכן הוא ביקש להישבע, אבל מבחינה קניינית טהורה, ייתכן שזה היה מועיל אז גם בלי שבועה, והיום זה לא מועיל, אז הם השתנו מאז שניתנה.
אבל היום הכלכלה המודרנית, כל האופציות וכל השוק ההון, הרבה מאוד ממנו זה למכור דברים שלא באו לעולם.
בדיוק כך, זה באמת תהיה התנהלות מאוד בעייתית, אם אנחנו נאמר שהיום אין תוקף לכל העסקאות האלו של דברים שלא באו לעולם, יהיה קושי גדול לנהל כלכלה מודרנית, ופה נכנסים לשאלה של התוקף של מה שמוגדר בהלכה סיטונטה. סיטונטה זהו קניין שהסוחרים נוהגים בו, שהוא לא קניין שמופיע בתורה, לא קניין שמופיע בתלמוד, אבל הסוחרים נוהגים בו, וההלכה היא שסיטונטה קניה, כלומר שיש תוקף גם לקניין שנהגו בו הסוחרים, גם אם לא מהקניינים המוכרים לנו בהלכה. והשאלה, האם, כשאני אומר סיטונטה קניה, זה כולל בתוכו גם אפשרות להקנות דבר שלא בא לעולם, בקניין סיטונטה, בקניין שהוא מנהג העולם. ובדבר הזה דנו, יש שרצו לומר שיש בדבר הזה מחלוקת בראשונים, ונראה שזה תלוי באותה חקירה שדיברנו עליה קודם, בשאלה מהו הטעם לכך שלא ניתן להקנות דבר שלא בא לעולם לפי הלכה. אם זה מחלט חיסרון בגמירות דעת, הרי כמו שהזכרת עצמי בצדק, היום כל כך הרבה עסקאות נעשות באופן הזה, ודאי שקיימת גמירות דעת. זה לא גרה מהשבועה שעליה דיבר, הריבש. קיימת גמירות דעת, ולכן היות שזה מנהג הסוחרים היום, אז אפשר להקנות גם על פי הלכה דבר שלא בא לעולם. אבל אם נאמר שיש פה קביעה הלכתית שלא ניתן להקנות משהו שאיננו ממשי, שהקניין יכול לחול על דבר שלא ממשי, אז פה ייתכן שגם סיטונטה לא תועיל. ואז אנחנו ניצלים בפני בעיה.
אבל בשורה התחתונה, אם ננסה רגע לפשט את זה למאזין בחצי דקה שנותרה לנו, יש משהו שאנחנו יכולים לעשות או צריכים לעשות כדי שהקנייה תהיה יותר על פי ההלכה בדבר שלא בעל
הלכה? בשורה האחרונה, החתם סופר פוסק שסיפור את המילה גם בדבר שלא בעל העולם, וכך, אם זה מנהג ידוע מקובל, ובמיוחד כאשר זה גם דינת למלכותה שקובע כך, אז בוודאי שאנחנו נפסוק להלכה שיש תוקף, גם כאשר מדובר בדבר שלא בא לעולם, כמו שאמרנו, תיתומתה ודינת למלכותה ביחד.
כן, הרב שלמה ישר, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה, תודה רבה, והזכרנו בפרשת השבוע, שלומדים ממנה את עניין המעשרות, שהתורה אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, ובחנו נינה בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי, עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.